נכנסנו בעצם לשגרת קורונה. שמעתי אתמול שמנהל משרד הבריאות החדש אמר שצריך להתרגל לעובדה שהקורונה תהיה איתנו גם בעתיד וגם בעתיד הרחוק. אני מבין מה זה אומר לנו. אני מבין שזה אומר שגרת קורונה, זאת השגרה, השגרה היא שיש קורונה. מה זה אומר? לעניות דעתי, אם זה המצב, צריך לחיות את החיים כרגיל, אי אפשר לעצור את החיים. אבל זה אומר לחיות עם זהירות, עם סכנת קורונה באוויר. פירוש של דבר, לחיות כפי הזהירות שנדרשת מאיתנו. מה זה אומר? לא לעצור את החיים חלילה. בתחילת הקורונה היה דילמות אם לדחות את הנישואים, חתונות, עד שזה יעבור. עכשיו אנחנו נגיד, מה פתאום? אי אפשר לדחות שום דבר. זהו, זה המצב, עולם חדש. עד מתי? עד יעבור זעם. כמה? 3 שנים, 4 שנה. אז מה, לא התחתנו? לא ילדו ילדים? לא יהיה צבא? לא תהיה ישיבה? נשאר בבית כל הזמן? עד שיגמר הקורונה. פחד, זה וזה וזה. כמובן שלא. אז נמצאים בחברה, אז צריכים לנהוג לפי הכללים של הזהירות. אם יש צורך בחברה, שומרים מרחק. אתמול היינו בחתונה של אחד מבני הישיבה. מה, לא צריכים לשמח חתן וכלה? ברור שצריך לשמח. אז רוקדים בצורה הזו שאפשר להיזהר בה לפי הכללים הנדרשים מאיתנו בכללי שמירת הנפש. את זה אנחנו כבר יודעים, את זה אנחנו רואים פה הרבה פעמים בזמן האחרון. היום אני רוצה לגעת בתחום השגרה הרוחנית, התורנית. יש סכנה גדולה שמאיימת עלינו בעבודת השם. הסכנה הגדולה ביותר בעבודת השם היא ההרגל, השגרה, או בלשון חז"ל, מצוות אנשים מלומדה, שהגמרא במסכת חגיגה י"ח זועקת על זה מרה. ההרגל גורם לאדם לקהות חושים, להיסח הדעת. ניתן דוגמה. בחור צעיר קיבל רישיון נהיגה. עכשיו הוא מקבל רכב לידיים, והוא נוסע ונוהג בכבישים, הוא מחזיק נשק ביד. יש לו נשק ממש. מסוכן מאוד. אז בפעם הראשונה הוא נוהג בזהירות, והוא יודע, הוא חושב שהמורה לנהיגה עוד נמצא לידו, ואם הוא לא יעזבור, הטסטר יעצור את הנהיגה שלו ולא ייתן לו רישיון. אבל הוא צריך שגם כשהוא ינהג בפעם המאה, הוא יחשוב שזה הפעם הראשונה. מהרגע שהוא נכנס אל הרכב, הוא מניע ועולה על הכביש, צריך להיזהר מההרגל, צריך להיזהר מהשגרה, זה מסוכן, אתה מחזיק נשק ביד. לא היו פליטות כדורים? מה, נסגור את הצבא, לא נחזיק נשק ביד? לא נעשה אימונים כי אפשר שיפלטו כדורים? בטח שנעשה. מה, לא היו תאונות אימונים? היו? לא, נזהרו. השגרה, ההרגל, הוא דבר מסוכן מאוד. הוא יכול לגרום, תודה רבה רבה, יכול לגרום לקלות ראש. לקלות ראש זה דבר מסוכן. יש לי התחושה בעניין הזה אלינו, תודה רבה, תזכה למצוות. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לי תחושה בעניין הזה, ואני רוצה לשתף אתכם, ואולי בעזרת השם זה יועיל לנו עוד יותר. אני שומע מבחורים כשאני מדבר בישיבה, ברוך השם שיש אווירה נהדרת בישיבה, בקפסולות, אין לחץ, חיים ברעות גדולה, מתגבשים, כמה אנחנו מנסים לגבש, בני חול עם בני ארץ ישראל, כמה זה קשה, הקפסולה עושה זה יותר טוב. המציאות, ברוך השם, וכן הלאה, וכן בדומה לזה בקפסולות אחרות, מתגדלים בלקיחת אחריות בישיבה. התקופה הזאת היא מגדלת את האנשים. אבל מה עם לימוד תורה? אמר לי מישהו מבני הישיבה שבתחילה חשש לבוא, שהוא לא ילמד ולא יהיה וככה ומה יהיה. אמר לי, וואו, לימוד נפלא. אבל מאידך אני מרגיש את מה שפתחתי בו. קשה לנו להחזיק מתח רוחני זמן רב. קשה לנו יותר לעשות את זה כשהמצב שונה. אבל מה יהיה על התורה שלנו? אנחנו לומדים תורה בשמחה, בנחת, בכוונה אחרנו את התפילה לשבע וחצי בבוקר, מקום שבע. באמת, את האמת, חשבנו זה יהיה חודש. אבל התחושה הייתה שצריכים לשחרר, ובאמת זה פועל מצוין. לומדים בשמחה, לומדים בנחת. אבל צריכים לשאול את עצמנו, האם אולי נכנסנו למין הרגל של רוגע, שזה טוב כשלעצמו, חשוב מאוד, אי אפשר ללמוד בלחץ. אבל אולי זה יכול לגרום, ואולי זה גורם לנו כאן עכשיו בפועל, חוסר דרישה של אדם מעצמו והסתפקות במועט שלא מקדמת אותנו. זאת ההרגשה שלי בזמן האחרון. התרגלנו. התרגלנו. לכן נראה לי שהייתי רוצה לומר שכל אחד מאיתנו בשלב הראשון אני אומר צריך לחשוב היום, היום ח' באב, השעה היא עכשיו בערך 1:15, בעזרת, ח' בתמוז, בעזרת השם בח' באב, בעוד חודש בדיוק בשעה הזו, נהיה אחרי חצות היום. נוכל לעסוק כבר רק בהלכות תשעה באב בעיקרון, בעיקר הדין. זהו, יש לנו 30 יום. אם לא ייבנה המקדש, אז ככה זה יהיה. אם נזכה וייבנה המקדש, הכל יהיה אחרת. אז צריך להחליט. לחשוב לעצמנו, הרי התקופה הזו מחנכת אותנו לבגרות. כולם פה מתחנכים לבגרות. לחשוב לעצמנו, איך אני, כאדם לעצמו, לעצמי, רוצה שיראה החודש האחרון שלי בזמן המיוחד הזה. מה אני רוצה להספיק ללמוד? עם מה אני רוצה לצאת מזמן קיץ? איזה קומה רוחנית אני רוצה שתתווסף לי בזמן הזה? אני מציע, אולי כדאי לחשוב בחבורה, לשבת עם הרמי עם כל חבורה. אפשר גם חבורה בלי הרם, אבל אפשר גם עם הרם. אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, יושבים ארבעה וחושבים, עושים ועד, מה שנקרא בלשונו של הרב הולבה בעלי אישור חלק ב', יושבים וחושבים, יחליט, יושב הרב עם החבורה שלו, ונחשב מסלול מחדש. לא הכוונה נחליף מסכת, זה הכי תמיד פתרון הכי קל. לא, איך עושים את מה שאנחנו עושים עוד יותר טוב, להתעורר חודש לסיום הזמן המיוחד הזה. חייב לחול שינוי ותזוזה למעלה בקודש. אני הייתי עכשיו מקיים אתכם בדיון, הייתי מציע כאן כשאיפה שני דברים, ואני רוצה להציע אותם בפניכם. לומדים בישיבה פרק שישי, פרק חשוב ויסודי מאוד, פרק כיצד מברכים, הלכות ברכות, דבר עצום וגדול, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. המפגש הזה צריך להיות מדויק, צריך לדייק אותו. האם אנחנו יודעים מתי ומה מברכים על מנה אחרונה? אם יביאו לנו ופלים למנה אחרונה, האם נברך עליהם בורא מיני מזונות או לא נברך? ואם יביאו ופלים לקידוש, כמה נצטרך לאכול, אם בכלל זה יועיל? כמה נצטרך לאכול כדי שיהיה לנו שיעור של כזית? סתם חשבתי על דוגמה, לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה. זאת אומרת, לומדים פרק שהוא פרק הלכתי. אני הייתי אומר שצריך שכל אחד יגדל שאיפה לעצמו. אני אמל בשיעורים, ואני אשתדל להספיק את כל מה שלומדים בשיעורים, ואני אשתדל להספיק את כל הפרק מתחילה ועד גמירה. אם השיעור יספיק את זה, טוב, אם לא, אני לעצמי, עם החברותה שלי, את כל הפרק הזה עם כל המשנה ברורה. והייתי מציע עוד דבר אחד, לומדים מסכת ברכות, 63 דפים, הייתי מציע 30 יום לסוף הזמן, כל יום אני לומד שני דפים. היום הוא ארוך, היום הוא גדול, היממה מאוד גדולה. כל יום שני דפים, מהיום, מחד באב, מחד את תמוז עד חד באב. כל יום שני דפים, נמצא את הזמן להשלים עוד 3 דפים. ולחזור עליהם, ולחזור עליהם, ולחזור עליהם. מסכת ברכות? תמיד אני אומר, לא סתם זה המסכת הראשונית, הראשונה בשעס. יש בה עירת שמיים, יש בה קריאת שמע, יש בה תפילה, יש בה ברכות, יש בה יסודות אמונה. דיברנו כאן בליל שבת על הגמרא בדף למד גימל, על רבי חנינא בן דוסה עם אותו הרוד, שאין הרוד ממית, אלא החטא ממית. עכשיו נמצאים בתקופה כזו, יש הרוד באוויר. כבר אמרו בסין שיש עוד הרוד מתחיל לצאת. מה קודש הבריך הוא רוצה, אנחנו לא יודעים. מחפשים את הדרך לעובדו בצורה הטובה ביותר. אז מסכת ברכות כל כך יסודית, להתעורר, אווירה כל כך נעימה, זמן כזה מיוחד. אני לא רואה סיבה בעולם שבחור אחד מקום מי שנמצא בישיבת הכותל לא יגמור את המסכת בקצב הזה, שני דפים ליום עם חזרות כמה וכמה פעמים. לא רואה סיבה, לא יכול להבין. שכנעו אותי. לא יכול להיות בעולם שלא כל הנוכחים לא יסיימו בחד באב את מסכת ברכות. לא פעם אחת, שני דפים ליום עם חזרות. אני משוכנע שכל אחד ואחד יכול לעשות את זה כאן. מי שקשה לו שיבוא, אני אעץ לו איך עושים את זה. אז לא נגמור את הזמן בסתם. שתי הצעות שאני חשבתי, אבל יכול להיות שיחשוב עוד מישהו עוד. עם ישראל נמשל ללבנה. מדוע? יש מבארים, הלבנה יש בה דבר מיוחד מאוד. יש בה התחדשות, מלכות בדוד, דוד מרי ישראל חי וקיים. כל חודש היא מתחדשת, ולכן אולי כל ערב ראש חודש יש יום כיפור קטן. יום חשבון נפש, שהחודש הבא יהיה יותר טוב מהחודש הזה. האדם נקרא מהלך. הנביא זכריה אומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים הם קבועים, הם קבועים גבוה, אבל אנחנו מהלכים. אפשר להיות מהלכים גבוה ואפשר להיות מהלכים בשפל הארץ. זה האדם, וזה האדם, אנחנו בוחרים. ולכן, כיוון שזו מהות האדם, להתקדם כל החיים, אז צריכים לחשוב על זה. בגשמיות, מי שאין לו את השאיפות האלה, באמת גם צריך בדיקה, אולי משהו ככה, אבל בגשמיות זה קל, כי בגשמיות זה בטבע שלנו. אבל ברוחניות, מי שלא יעבוד על זה, הוא יישאר באותו קו או ירד. מי שלא יחשוב בחיים שלו איך הוא כל הזמן מתקדם, איך הוא כל הזמן מתעורר, איך הוא כל הזמן מתחדש, עבודת השם שלו תהיה יבשה, מצוות אנשים מלומדה, הרגל, שגרה, שיח הדד, ובסוף חס וחלילה אפשר לסנוע אותה ולעשות אותה כברירה, וככה יראו כל החיים שלנו. וזו עבודה גדולה. האמת שבחסידות, בספרי חסידות מסוימים מדברים על השמש. ישראל נמשלו ללבנה, אבל אפשר ללמוד מהשמש, שהשמש כל יום זורחת מחדש. היא שוקעת, מחר יהיה יום חדש. רק מקובלנו מרבותינו, אומר רבי יעקב מורי ורבי הרב כץ, מי שאומר מחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, דבר אחד בטוח, היום לא. לכן לא אומרים מחר, אבל כל יום זה הזדמנות מחודשת, כל יום זה התחלה מחודשת, וזאת עבודה גדולה. אם נסכם, יש שגרה, והשגרה היא מסוכנת. יש שגרת קורונה וצריך להיזהר לא להיכנס לשגרה ולזלזל. כי כבר אמרו שאם ימשיכו בקצב הזה, בעוד 3 שבועות יהיה סגר. עוד פעם, אנחנו מקווים שלא. לכן הכי חלה אחריות על כל אחד ואחד מאיתנו, להיזהר, להיזהר ולהיזהר ולהיזהר. מבחינה רוחנית, יש שגרה רוחנית, וצריך לחשב איך אנחנו לא נשחקים בשגרה הזו. ולכן, חכם עיניו בראשו, 30 יום קודם סיום הזמן הזה, יחשוב להתחדש. יורשה לי להוסיף עוד קטע אחד, גם שהשעה טיפה מאוחרת, בכל זאת הזמן יותר בנחת ככה בזמן הזה, לכן אני מרשה לעצמי לפעמים. נחשפתי היום בסייעתא דשמיא בהשגחה, קטע מופלא של החזון איש, וחשבתי שהוא כל כך מתאים. יש לנו המון רצונות לעשות, לפעול, לעם ישראל, אבל המציאות מאלצת אותנו להישאר בקפסולה ולא לצאת, רק לדברים הכרחיים. אז עבודת השם שלנו עכשיו בזמן הקורונה הזה היא פנימית, היא פנימית בתוך הקפסולה, והעולם עכשיו מחנך אותנו להיכנס אל עצמנו פנימה. תשמעו קטע נפלא של החזון איש לסיום. אם היו בני תורה עמלים בתורה לאמיתתה, כותב החזון איש, היו מצילים ילדים הרבה ואנשים רבים מהרהורי עבירה וכפירה וכיוצא בזה בשפע קודשם. איך? בהשתפך רוח טהרה בעולם. אני לומד בבית המדרש של ישיבת הכותל פרק שישי ומסרת ברכות ועוד ועוד, וזה מקרין רוח טהרה בעולם. עכשיו שימו לב טוב, ובסביבות בעל תורה אמיתי הדבר ניכר לעינינו, השפעה מרובה על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות מעשית לא תשיגנה. וכמו כן יש רשמים על הרחוקים שאין העין הרואה מרגשת בם לדקותם. מה שהרב הדרי היה אומר לנו, שאם בווילנה לא שומרים את השבת כמו שצריך, אז זה משפיע במקומות רחוקים כאלה ואחרים. יש השפעה סגולית עצומה על הסביבה שלנו, הקרובה, ועל כל עם ישראל בכללותו, בהשתפך רוח טהרה בעולם. מה צריך לדבר הזה? אם היו בני תורה עמלים בתורה לעמיתתה, אם בחוקותיי תלכו יבואו כל הברכות. אומר רש"י, במקום כולם יהודים, מה זה המפתח? אם בחוקותיי תלכו, מה, אם המצוות, כתוב מה המצוות, שתהיו עמלים בתורה. וזו התחושה הפנימית שלי. העולם שלנו בנחת וככה, וזה טוב מאוד בנפש, כי לחצים זה דבר מסוכן, התאבדויות, רחמנא ליצלן ודברים שיש בעולם. בנחת, אבל גם נדרוש להתעורר, לתבוע מעצמנו עוד, להיות עמלים בתורה. אתה צריך לישון 8 שעות, תישן 8 שעות, אבל להיות עמלים בתורה. עמל, 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 עמל התורה, זה שורש כל הברכות.